החלל, הגבול האחרון. זהו מסעם של עידן זיירמן וארז רונן. משימתם, לצפות בכל הפרקים של סטאר טרק לפי סדר כרונולוגי, לדבר עליהם ולצעוד בעוז למקום בו אף אדם לא צעד מעולם.
שלום, אני עידן זיירמן.
ואני ארז רונן.
והיום אנחנו הולכים לדבר על הפרק השלישי. שימו לב, אנחנו סופרים את הפרק הראשון בתור שני פרקים, מה שמתאים יותר לוויקיפדיה ולממורי אלפא, אבל פחות לנטפליקס, אז שימו לב, של מסע בין כוכבים הדור הבא, The Naked Now, או כפי שקראו לו בעברית.
היי, דאטה, אבא שלך ארומקו?
הוא קרן במקור בתאריך 5 לאוקטובר 1987, וכרגיל, כדי להכניס אתכם לעניינים, אנחנו אומרים כרגיל, אבל זה לא קרה מלא מלא זמן, ארז יתמצת את כל מה שקרה בו בדקה אחת בלבד. ארז, האם אתה מוכן?
אין לי רק ללגוע ממשקי השיחר שלי, וכן.
3-4, ו...
אוי, לא, זה שוב קרה. חברי האנטרפרייז נדבקים במחלה מסתורית שגורמת לתסמינים משונים. כל מי שנדבק בה מתחיל מיד להזיע בקטע ממש דוחה, להתנהג בצורה ממש קריפית, להפוך לחרמן מאוד ולאבד לחלוטין את שיקול הדעת שלו, כמו שקורה כששיקורים, נכון. אם זה נשמע לכם מוכר, אתם לא לבד. גם רייקר זוכר שהוא שמע את הסיפור הזה כבר, ובעזרת דאטה מגלה שמדובר בשחזור עלילה מפרק של הסדרה המקורית, והמחילה המסתורית היא בעצם מולקולות מים שעברו מוטציה או משהו כזה. בזמן שהצוות מחכה שבברלי קראשר תצליח לעשות עדכון גרסה לתרופה, הבן של הווסלי משתלט על הספינה וכמעט הורג את כל הצוות, כי הוא כזה נער שובב, אבל בסוף פיקארד סולח לו, כי הוא גם עזר להציל את כולם בזכות זה שהוא ממש ממש טוב במדע, או שאולי הוא סלח לו כי בזמן שהוא היה בהשפעת המחלה, היה לו קטע עם אמא שלו, עם בברלי, ועכשיו קצת לא נעים, תחליטו לבד. זהו, סיימתי.
אוקיי.
אני הייתי ארז.
כל הכבוד, ארז.
כן.
וואו,
כאילו
אוקיי.
יש דברים שהחסרתי מהתקציר, כי מן הסתם נדבר עליהם, אז אמרתי, כן. מה, אני צריך להגיד כל מה שקרה לטשה פה.
כן, אנחנו נדבר על זה. אז כמו שאולי שמים לב, אם אתם צופים קפדנים כמונו, וממש ממש מנסים לשים לב לפרטים הקטנים, הפרק הזה הוא סוג של סיקוול או רימייק ל-The Naked Time, מהסדרה המקורית. עכשיו, אני לא אתחיל את זה לטריוויה, כי זה חשוב בשביל שנבין את הפרק. ג'ין רודנברי, מצד אחד, לא רצה שהסדרה החדשה, אמר בהרבה רעיונות שהסדרה החדשה לא תהיה ריט-רד, כמו שהוא קרא לזה, של הסדרה המקורית. הוא לא רצה שהפרקים יהיו פשוט שוב עם אותה עלילה, אבל...
אבל מצד שני הוא כן רצה. מצד שני הוא לא למד בזמן הזה לכתוב עוד עלילות, אז מה לעשות?
זהו, הוא פשוט חשב, כמו שהוא חשב ב-The Original Series, הוא חשב שפרק כזה שכולם שיקורים ומתנהגים בצורה כזאת, זה דרך מצוינת להציג את הרצונות והצרכים של הצוות החדש. כמו... שאמרנו על The Naked Time כשהקלטנו עליו, זאת מחשבה ממש ממש מטומטמת.
נכון.
אני אז התלוננתי שאנחנו לא יודעים עדיין איך הם מתנהגים רגיל, אז אין טעם לעשות לנו פרק שבו הם מתנהגים לא רגיל, כי אין לנו שום נקודת רפרנס. ובדיוק אותה בעיה, יש גם הפרק הזה, כולם מתנהגים מחורפן, אבל אני לא יודע איך הם מתנהגים רגיל, אני ראיתי את זה רק בפיילוט, זה לא אומר לי כלום, זה רק בקרינג', זהו.
כן, כן, וזה גם, אני חושב שזה מעבר. זה עדיין כתיבה של בואכה 90s כבר, והיא יותר טובה ויותר מדויקת. ועדיין הפרק הזה, לא יודע איך שהוא הרגיש שגם הם קצת התגברו לדעתי על הבעיה הזאת שאתה מתאר, על ידי זה שהם ממש צעקו את הסאבטקסט.
זהו,
כאילו
כן.
ג'ורדי ממש אומר, אני רוצה לראות כמו בן אדם, כי אני לא רואה, אתם מבינים, כי אני רואה עם הוויזור שלי, ואת
זהו, השייר כן, זה אומרת... זה מאוד הפריע לי גם, זה מאוד הפריע לי, כי מה זה בוא נעשה פרק שמציג את הרצונות? אתה בעצם לא סומך על הצופים שיבינו לבד שג'ורדי רוצה לראות, אוקיי? אני לא יכול לראות רמזים עדינים, אבל אתה לא סומך על זה שאנשים יבינו לבד של רייקר ודנה עדיין יש כזה איזה להבה קטנה וסודית אחד כלפי השני, כאילו, נו באמת.
כן, אבל עכשיו אני מגיע לנקודה שהתחלתי, אני שם עוד את הבעיה הזאת בצד, אני אומר יאללה סבבה, אני אזרום עם ג'ין ועם הרעיון הזה, הדמויות שבחרו להתמקד בהן בפרק הזה הן דמויות לא מעניינות בעליל, זאת אומרת טשה יאר היא הדמות שהכי הכי התמקדו בה, וסלי פאקינג קראשר במקום השני, בקטנה פיקארד, בקטנה רייקר, ובקטנה בברלי, כאילו, גם הסיפורים שבחרו לא מעניינים, אז
וכאילו, ומה הסיפורים האלה? טשה יאר, מה אנחנו לומדים עליה? לפי היגיון ג'ין רודנברג, אנחנו לומדים על מה שהדמות באמת רוצה. היא... אשת אבטחה קרריסית וקשוחה, אבל בעצם מה שהיא רוצה זה להיות גרלי גרל שלובשת סמלות ובגדים יפים וסקסים כמו דיאנה, ולעשות את המין.
כן.
זה... נשמע של TOS עם כל הכבוד, מרג'ין.
כן, עכשיו כל הקטע הזה באמת של, קודם כל כמה, השייר כאילו, אוקיי, את מרגישה, את מתחילה להרגיש שקורה, סבבה, אז את אומרת, אוקיי, אני רוצה שינוי סטיילינג, אוקיי, כי זה הרצון שלי שאני שקורה. אז את הולכת לדיינה לעצות, כאילו, זה כבר... באמת שיקול דעת נורא, וכן, אז היא, דיינה לא זורמת איתה, אז היא הולכת, אז היא אומרת, בסדר, אז במחסן התלבושות של האנטרפרייז, אני אשיג את כל מה שאני רוצה.
היא לא השיגה, היא השיגה משהו עם מעט מדי בד, אז כאילו זה לא...
כן, בדיוק, ואז היא לבשה איזה משהו עם מחשוף כזה מלמטה.
מחשוף בטן.
והדביקה טלטל למצח עם דבק מגע, אז זה קצת פחות עבד. גם שוב, כל הקטע הזה עם דייטה שהיא... דייטה בא והם עושים את מה שהם עושים שם, מין, הוא היה מאוד מביך.
וכן, ומה אנחנו לומדים על דייטה? אם כבר, אנחנו לומדים שדייטה יודע לעשות את המין.
כן.
חשוב מאוד, בשביל כותבי פנפיקים, מה הם ניסו להגיד על דייטה? שהוא יותר בן אדם מאשר רובוט? כי לכאורה זה גם מה שמנסים, שהוא מנסה להגיד, בקטע של הסאבטקסט או טקסט עכשיו, הוא דייטה אומר באיזשהו שלב לרייקר, למה זה לא הגיוני שגם אני הושפע מהווירוס, אנחנו הרבה יותר דומים מאשר שונים. לך יש נקבוביות, לי יש נקבוביות. זה נשמע היום ונורא, אבל זה ציטוט מהפרק.
כן, כן.
ואני חושב שזה שונה מכל מה שרוצים להגיד עם הדמות של דייטה. בכל...
נכון.
פרק אחר של הסדרה, אז אני לא מבין.
ובפרק הזה, כל הקשר האינטראקציות האחרות של דייטה בפרק הזה, שהן נהדרות לדעתי, זה דייטה לא מבין את הסאבטקסט האנושי, והוא לא מצליח באמת לדבר עם פיקר ועם רייקר בשפה שלהם.
אז כאילו אתם מנסים להגיד לנו שהוא רק פיזית כמו בן אדם? זה עדיין מסר מוזר.
כן, אז הם לא ידעו, אני לא מבין.
אני אגיד שני דברים שכן עובדים לי בפרק. הדבר הראשון, פיקארד ובברלי קראשר. הם מתנהגים קצת כמו... ספוק וקרק בסדרה המקורית, כלומר הם תחת השפעה של הווירוס, אבל עדיין מצליחים לתפקד.
חשבתי שרצית להגיד, יש ביניהם רומן שלא...
ויש, וגם יש ביניהם מתח מיני.
כן, כן.
אבל במקרה של שניהם, קודם כל, זה משהו שלא ידענו, וזה משהו שכן... תגלית של הפרק הזה שפחות אפשר להבחין בפרקים אחרים, יותר חבויה שיש ביניהם איזושהי משיכה, אבל מה שחשוב מזה, פטריק סטוארט הוא שחקן מאוד מאוד טוב,
נכון.
ובברלי קראשר היא שחקנית קומית מאוד מאוד טובה, והסצנות ביניהם שהם מנסים להכיל את עצמם ולא להימרח אחד על השנייה, הם כמעט הסצנות היחידות בפרק ש... אשכרה צחקתי מהן, כאילו שבברלי עושה כזה, אני חייבת לפגוש אותך ברדי רום, ואז מפזרת את השיער תוך כדי כניסה לרדי רום, זה טאץ' קטן והתפקעתי מצחוק ממנו, כל הכבוד על זה, אז מזה נהניתי.
אוקיי, אני מסכים, אגב, גם אני כתבתי שכאילו הם עדיין היה קצת מביך פה ושם, אבל כן.
הרבה פחות, אין מה, כאילו...
נכון, נכון, ובעיקר בגלל משחק טוב.
כן, והדבר השני זה שאנחנו כאמור ראינו כבר את הפרק הזה ב-The Original Series, אבל בניגוד ל-The Original Series, עכשיו אנחנו ב-80s, ואומנם אנחנו לא ב-HBO Max סדרה לגילאי 18 ומעלה, אבל כשרוצים להראות ב-80s אנשים שמתנהגים בחרמנות, בניגוד לסדרה שצולמה ב-60s, אפשר להראות את המתנהגים בחרמנות.
נכון, כן, כן.
היה הרבה יותר תוכן בפרק הזה מאשר, אוי, איזה מזל, הצלחנו להחליק שהמצנזר לא שים לב שיש סצנה שדילה מסדרת לעצמה את השיער בזמן שקרק שם את הנעליים, הם לא שמו לב למסר ששתלנו פה. זה השינוי מרענן כדי להזכיר לנו שאנחנו ב-80s עכשיו.
ואני גם עם זה די מסכים. כאילו זה גם עשה את הפרק לקרינג'י וכו, אבל כן.
כן, כן.
אני גם אגיד, לפני שאני אגיע לרנט שלי על וסלי, אני אגיד עוד משהו שאני אהבתי, את ההתייחסות הפנימית. בכלל לא אמרתי בתקציר, הם הגיעו והיה ספינה שהם היו אמורים לפגוש.
כן, זה לא חשוב.
כן, אבל בספינה, כל האנשי צוות שמתו מהמחלה הזאת, והם מצאו שם גופה של מישהו שהתקלח עם בגדים. ואז רייקר, אני קראתי על מישהו שהתקלח עם בגדים. דייטה, תעזור לי לחפש בארכיון. חיפשו, בסוף הבינו שזה מהארכיון של האנטרפרייז, של המקורית של קירק, וכאילו ככה הם הגיעו לזה. זה הפרק, The Naked Time, טה-טה-טה-טה-טה, הנה התרופה מאז וכו. אהבתי את זה, אהבתי את זה שכאילו היה את ההמשכיות ואת החיבור הזה. זה היה מגניב בעיניי.
כן, זה הפך את הפרק קצת יותר מאשר פשוט רימייק. הם יכולים לטעון שזה הומאז' ולא רימייק.
כן, 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 וואו, זה ממש ציטוט שאני כתבתי פחות או יותר. אני כן אגיד שהם גם עדיין לא השתמשו בזה מספיק טוב, זאת אומרת, הקטע עם התרופה לא הצלחתי להבין, כי מצד אחד כאילו, די בתחילת הפרק הם מבינים מה זה. רייקר, אני חושב רבע שעה לתוך הפרק, ואומר לפיקארד, הנה, מצאתי את הפתרון, והנה התרופה.
כן.
בוא נעביר לבברלי שתשכפל אותה לכולם, ואז יש עיכוב. בברלי מנסה את התרופה על ג'ורדי, שהוא הראשון שנדבק, וזה לא עובד עליו. ואז כאילו אומרים, אוקיי, אז מה יקרה, מה יקרה? ואז פשוט בזמן המתאים, שזה רבע שעה אחר כך, פתאום בברלי אומרת, טינג, הנה, ניסיתי וריאציה קצת אחרת של התרופה, עכשיו זה סבבה. לא היה לזה שום פי-אוף דרמטי, לא, זה היה מאוד לא מובן. קצת מפוספס, אבל בסדר, קורה.
כן.
וסלי?
וסלי, בוא, תתלונן על וסלי.
בוא נדבר קצת על וסלי, אני אגיד כמה דברים. תראה, אמרתי מראש וזה שבחרו דמויות מעצבנות להתמקד בהם, שוב, פרק הזה התחיל בלהתמקד על ג'ורדי, עבר לתשייר ואז לווסלי, כאילו באמת, דמויות די בלתי נסבלות באופן כללי. אבל וסלי, אני אגיד ככה, יש כאילו זה טרופ כזה, בכתיבה אמריקאית אני חושב הרבה, של דמות שמעצבן זה חלק ממאפיין הדמות שלו. זאת אומרת, זה בעיקר דמות האישה המעצבנת. כאילו, שזה דמות אהובה בבדיחות של סטנדאפיסטים, וגם בהרבה מאוד סדרות, במיוחד ישנות יותר. וווסלי הוא כזה, הוא דמות של המתבגר המעצבן.
כן.
אבל זה לא רק שהוא מעצבן את הצוות שסביבו, הוא גם מעצבן את הצופים. אני לא רוצה להפיל הכל על וויל וויטון השחקן, כן?
אני לא חושב שזה אשמתו בכלל.
כן, זה גם אשמתו. כנראה אם הוא שחקן יותר קריזמטי, היו יכולים להחליק יותר. אבל כן, הרדימינג פיצ'רס של הדמות לא מאוד רדימינג, הוא מאוד מציק, הוא מאוד טיפש, הטיפשות שלו היא באמת.
אני חושב, זאת בעיה קשה, אנחנו דיברנו בפרק קודם, על זה שבפיילוט שמים פוקוס, על זה שאחד מההבדלים בין האנטרפרייז הזאת לאנטרפרייז הקודמת זה שהיא מכילה משפחות עם ילדים. ואם אתם הולכים על השינוי הזה, אתם צריכים לדעת לכתוב ילדים.
Yep.
כאילו, אפילו טינג'רים מעצבנים, לא מעצבנים כמו וסלי קראשר. הוא לא כתוב כמו ילד, הוא לא כתוב כמו טינג'ר, הוא כתוב כמו חייזר.
Yep.
וזאת הייתה פחות בעיה בסדרה המקורית שלא היו לכם ילדים, או שהיו לכם מעט מאוד ילדים, אבל גם שם ראו את זה. כי כשכן היו ילדים, הם באמת היו כתובים כמו חייזרים. אני חושב על הפרק עם מירי, אחד הפרקים הראשונים שראינו, שכל הילדים שם התנהגו, היו טינג'ר שהתנהגו כמו ילדים עם בני ארבע.
כן, או הפרק שילדים השתלטו על האנטרפרייז, זה גם היה.
כן, אבל אם אתם ממש רוצים שאחת מהדמות הקבועות שלכם תהיה ילד, אתם צריכים לבסס אותו על ילד.
יפ.
לא, מה שעשיתי.
כן, ואז גם, שוב, אם אני מתייחס לפרק הזה, ושוב, זה עוד סדרת 90, זה סדרה שהיא מאוד, כאילו, הפיתוחי דמות בה קוראים מאוד לאט. זאת אומרת, אני, כשכתבתי לי את הערות, אמרתי, אוקיי, אולי אני צריך לתת הנחות, כי זו רק תחילת הדרך, אז כאילו, ברור שלא נראה את כל המסע וכו, אבל ניסיתי למצוא, למה וסלי שם? מה הצדקה שלו? כנראה היה אמור לעניין כדמות בפני עצמו, אבל לא יצא להם טוב. ואז אמרתי, מה גם קורה בין האינטראקציות איתו לבין דמויות אחרות כאן, כאילו לא קיימת כל כך. הדבר המתבקש שיקרה זה שיהיה איזה מערכת כזה, אב ובן כזאת עם פיקארד, אבל לא היה. יש משהו קצת יותר אורגני עם רייקר, רייקר באמת קצת יותר מתייחס אליו, אבל גם זה לא התפתח. ואחי, זה פרק בו הוא השתלט על האנטרפרייז וכמעט הרג את כל הצוות, ולא היה לו שום סצנות משותפות עם אמא שלו, שהיא דמות ראשית בסדרה. מה קורה? כאילו זה, הם באמת, הם לא יודעים מה לעשות איתו, אני לא מבין למה ראינו אותו כל כך הרבה דקות בפרק הזה, מה קורה?
אני מסכים איתך, אני מלאגר, כן יש ניסיון טיפה to follow for על זה שפיקארד לא יודע להתמודד עם ילדים, בזה שהוא באמת לא יודע איך להתמודד עם וסלי, אבל הוא לא אמור לדעת איך להתמודד עם וסלי, כי הוא תחת ההשפעה של הווירוס, ושוב יש את הקטע הזה שהדמות, אנחנו לא באמת יכולים ללמוד משהו על הדמות, כי הן מתנהגות שונה מאיך שהן מתנהגות בדרך כלל, זה לא עובד!
נכון,
אחד, בקצוע אני מסכים איתך. זה המסקנה.
כן, יפה.
עכשיו אפשר לעבור לפינות.
ייי, פינות.
אוקיי, בפינת הטריוויה, אני ציפה את הפרט טריוויה העיקרי, שזה ג'ין רודנברי מאוד התלבט. הוא לא רצה לעשות סיקוויל או רימייק לפרק ב-TOS, אבל
אבל הוא בעצם כן רצה.
הוא חשב שזו דרך טובה להציג את הדמויות. יופי, ג'ין. התסריט המקורי נכתב על דיסי פונטנה, שאנחנו מכירים אותה היטב כבר מהסדרה המקורית. לטענתה, הוא היה תסריט שזכה לביקורות מאוד חיוביות, ואז לטענתה, הוא עבר את מה שנקרא הרודנברי טריטמנט.
נייס.
כלומר, הוא נשלח לשכתובים, נוספו לו שתי סצנות מיניות וסצנות אחרות שמשפילות דמויות הנשיות, כהגדרתה, היא כתבה ממו זועם להפקה, התעלמו ממנו, והיא סירבה לחתום על הפרק בשם האמיתי שלה, היא חתמה בשם ג'יי מייקל בינגהם, במקום דיסי פונטנה, כי היא לא הסכימה עם מה שקרה לפרק הזה. אני לא יודע, מעניין אותי לראות מה היא כתבה, אולי זה הפך את הפרק יותר טוב. והאודישן שגייטס מקפדן עשתה בשביל לקבל את התפקיד של בברלי בסדרה, התבסס על הפרק הזה. מה שגרם לה לחשוב שקראשר תהיה דמות קורעת מצחוק בסדרה. כן, והיא למדה באיזשהו שלב איך באמת מתכננים שקראשר תתנהג. אז כן, עוד יתרון של לעשות פרק שלא מעצג את הדמויות הראשיות בשיט. טוב, ועכשיו לפינת הסצנה האהובה שלנו. ארז, מה הסצנה האהובה לך?
ובכן, אני חושב שהסצנה האהובה שבחרתי היא מדגימה שוב, את הבעיה העיקרית שלי, של הפרק, שרובו עסק בדמויות לא מעניינות, יש איזה קטע שדאטה חוזר על איזה חמשיר שהוא שומע בקשר של האנטרפרייז, ומתחיל להגיד, there was a young lady from Venus, her body was shaped like a, ואז פיקארד כזה קוטע אותו והולך, ודאטה לא מבין ועושה את הפרצופים המעולים שלו, ואז וורף שיושב לידו מסתכל ואומר, I don't understand their humor too. זה גם מאוד הצחיק אותי, וזה היה רגע קטן וקסום, ומלא חן וקסם בין הדמויות האלה, שדאטה, היה איתו קצת יותר לקראת סוף הפרק, נכון, והיה לו את הרגע המשונה עם טאשה, אבל היה דיין היה פחות פוקוס, וורף בכלל היה דמות משנית לחלוטין, ובכל זאת, זה היה רגע מעולה לדעתי, והם ה-MVPs שלי.
טוב, תקשיב, זה גם הייתה הסצנה האהובה שלי.
היה שווה לתקצר.
כן, אני רוצה שבכל זאת אבל יהיה לנו סקר עם שתי אופציות בקבוצה, אז אני אגיד את המקום השני שלי, שזו סצנה שאני דיברתי עליה גם במהלך הפרק. בברלי קראשר, קפטן, אני צריכה לראות אותך עם יורדים. מורידה את הקוקייה שלה, מפזרת את השיער, עכשיו, בפרטיות, ואז בורחת לשם. אני, כן, אני צחקתי. זה ממש מצחיק.
כן.
זאת תהיה הסצנה האהובה שלי, כי אני לא רוצה לבחור שוב את החמשיר, אבל זה תחס החמשיר.
כן, זה היה מאוד מוצלח.
כן.
גם, וכאילו, זה מדהים כמה הוא כבר דאטה, כאילו, כל כך מוקדם.
כן.
איזה כיף.
את הסצנות האהובות האלה אנחנו נעלה לסקר בפייסבוק, בקבוצה שלנו צופים מכוכבים מהקבוצה, ואתם יכולים להיכנס לשם ולהצביע איזה סצנה אתם אוהבים יותר, נראה מי מאיתנו ינצח, אבל אולי אתם חושבים שבעצם לאף אחד מאיתנו לא מגיע לנצח, ויש סצנה שאתם אוהבים יותר, אז אתם יכולים להוסיף אותה לסקר. ועכשיו לפינת השאלה המטופשת המתחלפת שלנו, ובעקבות הפרק הזה אנחנו הרגשנו צורך השבוע, חוץ מסצנה אהובה, לבחור גם את הסצנה הכי קרינג'ית בפרק. אז ארז, מה הסצנה הכי קרינג'ית ב-The Naked Now?
תראה, יש תשובה נכונה, אבל אני החלטתי לוותר ולבחור סצנה שגם אני הזכרתי, בכל זאת שמישהי מאירה לדיינה שיש לה סטייל טוב, אני לא יכול שלא להתחלחל עמוקות. זה באמת פגע בי בציפור הנפש הקטע הזה. אני מאוד לא אוהב את הסטייל של דיינה.
אוקיי, אני כן אבחר בתשובה הנכונה, אני חושב. לא, נו, זה חובה. שטאשה מספרת לדייטה על הילדות הקשה שלה, ואז מזכירה בצורה אגבית לגמרי שבכוכב הבית שלה הסתובבו הרייפ גנגז.
כן. כנופיות,
אני לא יודע מי כתב את זה, אני מניח שלא דיסי פונטנה, זה נשמע כמו שג'ין רודנברי יוסיף, אני לא יודע מה הוא חשב לעצמו, אבל לא קול וגם אביך.
כן.
פשוט לא. פשוט על.
ואז שנייה אחרי זה היא עוברת לשאול את דאטה אם הוא טוטלי פאנקשיונל.
כן, כל הקטע הזה מאוד בטעם טוב. כן. טוב, סיימנו לשמחתנו. אם אתם רוצים, אתם יכולים לחפש בפטרון צופים עם כוכבים, אנחנו גם נוסיף בהערות של הפרק, נוסיף קישור לזה, ואתם יכולים לתמוך בנו, אם בא לכם, אתם לא חייבים. יש בונוסים נחמדים. בשבוע הבא, אני וארז נדבר על פרק יצירת מופת אחרת של The Next Generation, Code of Honor. יהיו איתנו. יהיה כיף, ולהתראות.
ביי ביי.
ביי ביי. זה פרק קרינג'י.
כן.
זה פרק לא מספיק מצחיק, לא כתוב טוב, לא מעניין, ובכל זאת, למרות כל זה, כשאני מסתכל עליו, יש לי סוג של הנחת רווחה כזאתי, של אנחנו ב-80s.
הגענו הביתה. נכון, נכון. כבר לא צריך את, שוב, המבט של ארץ בחוג לקולנוע, רואה דברים משנים.
כן.